ברכה ובוקר טוב. מאחר ואנחנו נתונים היום במצב של מלחמה, חשבתי לנכון ללמוד איזשהו מקור בענייני מלחמה מתוך כתביו של הרב קוק. מדובר בחלק מאיגרת ארוכה המופיעה בספר מאמרי ראייה. היא הייתה מצויה במהדורה הראשונה של אגרות ראייה, אחר כך היא הוצאה משם וחזרה דרך ספר מאמרי הראייה, בעמודים 507 עד 510, אנחנו לא נקרא את הכל. מדובר בהתכתבות של הרב קוק עם איזה בחור צעיר שנטע אל הנצרות. אגב, בסוף הוא גם התנצר, כלומר לא הועילו המאמצים של הרב קוק. עכשיו, האיגרת הארוכה הזאת מתחלקת לשני חלקים, חלק אחד שמדבר על מאמר דעת אלוהים של הרב קוק, ששם הרב מסביר לאותו אדם שהוא לא הבין נכון את אחד המשפטים שם. זה כל העמוד הראשון ואנחנו נדלג על זה. החלק השני, הארוך יותר, עוסק במלחמות. כלומר, אחד הדברים שזעזעו את המכותב של הרב קוק, זה המלחמות והאכזריות שלהן, המלחמות שמופיעות בתנ״ך, נגד הכנענים, עמלק, מדיין ועוד ועוד, שזה קשה לנפש המוסרית, הבריאה של האדם מישראל, או בכלל כל אדם, לקבל שהתורה תצווה עלינו מעשים כל כך קשים, ועל זה הרב עונה לו בהרחבה. זה בעמוד 508, מי שמעוניין בספר מאמרי ראייה, יש אפילו שני עותקים מאחריך, אז מי שמעוניין יש שם שני עותקים, מי שרוצה לקרוא. והמעמד החי של המוסר, אגב, משום מה באינטרנט, בוויקי טקסט של מאמרי ראייה, המאמר הזה לא מופיע. זאת הסיבה גם שלא שלחתי אותו לצילום. המעמד החי של המוסר הטהור במקורו הבטוח, הוא מוכרח לנצח את העולם. כלומר, בסופו של דבר, המגמה המוסרית מוכרחת, הרב לא מסביר מדוע, אבל הוא מניח שהמוסר, המגמה המוסרית חייבת להיות זו שבסופו של דבר תנצח. אותו העולם האומלל מבלעדיו, הרשע והסכלות הינם עומדים נגדו. הוגה הדעות הטהורות, שם הגרעין היסודי של האנושות שבשבילה מחיה, שימו לב, זה בעצם חוזר על דברי הרמב״ם, שהעולם נברא אפילו בשביל אדם אחד חכם וטוב, אז כאן הרב קצת מרחיב מעבר לאדם אחד, קבוצה, כן? הוגה הדעות הטהורות, שם הגרעין היסודי של האנושיות שבשבילה מחיה, הינם תמיד לוחמים את רעי האדם, המשימים את התכונה של החיה הרעה שבאנושיות הבשרית למטרת חייהם הפרטיים והחברתיים. כלומר, הטובים נלחמים נגד הרעים. אני אומר את זה בשפה פשוטה יותר. המלחמה הקדושה הזאת איננה מלחמה מכוונת דווקא נגד אישים אחרים, גם ובייחוד נגד עצמו נלחם האדם, נגד הרע שבו, נגד כיעורו, כן? כלומר, כשיוצאים למלחמה של הטוב נגד הרע, זה לאו דווקא הטובים נגד הרעים, זה גם הטוב שבאדם נגד הרע שבאדם. ולעת הצורך הוא מוכן למות מות גיבורים וקדושים לטובת הרעיון העליון המחיה כל, לא בפחות מרץ ממה שהוא מוכן להמית בגללו את מי שהוא חוצץ בעד האור. קודם כל, כלומר זה שמוכנים להרוג את הרעים, האדם לפעמים גם מוכן להרוג את עצמו. והעם אשר הכיר יפה את מטרת הווייתו בהרגשה של חיים פנימיים, כל מה שהוא עושה לסול לו את דרכו בחיים, בין שהן פעולות חיוביות ובין שהן פעולות שליליות, הכל עושה הוא בשביל נשמתו המכה גלים בקרבו ואומרת לו גדל. אין לנו כלל להתבושש באותן המלחמות אשר עשינו לצורכי תקומתנו, ובאותה המסתמה אשר עוררנו בלבבנו נגד הקמים עלינו להחיד את קיומנו. קודם כל, אתה לא צריך להתבייש. אז נכון שאנחנו פיתחנו גם רגשות של שנאה. אבל הרגשות האלה היו נצרכים, אי אפשר להילחם אם לא שונאים. קשה מאוד. יש רק יחידי סגולה שמסוגלים גם להילחם וגם לאהוב תוך כדי. אפילו אם הייתה רק מלחמת חיים פשוטה, גם היא אינה בושה במקום שאינה בנויה על פי עיוות משפט. כלומר, יש גם מלחמת קיום, לא מלחמה מוסרית בשביל ערכים, אבל כדי שלא יהרגו אותך, גם זה בסדר. וקל וחומר שמעמד חיינו בעולם הוא אור העולם. כלומר, עם ישראל קיומו הכרחי בשביל להאיר לעולם, אשר השכל, העירום מכל הופעה אלוהית, לא יוכל בוודאי לתאר את גבוליו. אבל בשביל, אז עכשיו פה שאלה, בסדר. אז הקיום של עם ישראל מביא אור לעולם. אז מה עם הגבולות? את מי הורגים? את מי לא הורגים? באיזה מידה? באיזה אכזריות? אבל בשביל כך הנבואה. אז יש לנו סיוע, כדי להגדיר את הדברים, יש לנו נביאים. היא אחד מתכסיסי סגולת עמנו, ובמקום שהיא מאירה לנו דרך למור, זה המכשול של איש פלוני, או של קיבוץ פלוני. צריך שיוסר מעל דרך תולדתנו. רק אכזריות שוממה ושפלות של מוגי לב תוכל להתייצב נגד עוז חיים זה. כלומר, מה שאומר הרב זה ניסוח אחר של הביטוי, המרחם על אכזרים סוף סוף מתאכזר על רחמנים. בוודאי נמצאים מחכים כקוף בפני אדם את פעולתנו ההיסטורית. כן? כלומר, כל הדברים שנאמרו כאן, אחרים השתמשו בהם גם, כן? מסעי הצלב ועוד ועוד. המחוגה במחוגה אלוהית. אבל אם ידמו הבלם לתומייך ואורייך, נאמר עם הלוי, הלוי, רבי יהודה הלוי, שאמר, נכון, זה דומה, אבל אין מה לדמות. ינתקו נא את כל שריד מההשפעה הרוחנית שלנו מכל מערכי הגיוניהם. כלומר, אם אתה תיטול, למשל, מן הנצרות, את כל ההשפעות של היהדות, מה נשאר? הישאר אז להם מאומה מכל מטרות מלחמותיהם, זולת שפך דמים ורציחות בזויות? כן, כלומר, נשאלת השאלה, כשנושאי הצלב, הצלבנים, יצאו למלחמה, מה היה להם בדיוק בראש? האם היה להם בראש ערכים נעלים, או בעיקר רצון של שפיכות דמים? הנבואה, הצופה ברוח אלוהים חיים אל נשמת גוי ואדם, העידה על גזע עמלק, שניגודו לאור ישראל הוא ניגוד עצמי, שתרופה אין לו, כי אם מחות זכרו, כדי ליישר את הדרך של התולדה הישראלית מבין המכשול היותר גדול. זאת הנבואה בעצמה, היא הצופיה הליכות האדם אל עושר השלום ועדנת האהבה היותר בהירה. כשיבוא יום והאנושיות לא תמצא לה כל צורך בשום מפעל של שנאה, בטוחים אנו שאז זכר עמלק כבר קלה ואינו. ושבע האומות, שרק מפני אותו שריד אשר נועלנו להותיר מהן, גרמנו לנו כל אותן הצרות החומריות והרוחניות, ולמדנו לעשות את כל תועבותיהן, שריפת בנים ובנות באש, וכל תועבות האמורי, אשר היום, אחרי אשר היד האלוהית הפיצה את ענני מאפליה אלה לכל עבר, לא נוכל גם לצייר את עומק הרשעה שהיה מאוחד כבר עם כל תכונת נפשם, אתה יקירי, שואל, למה התייחסנו אליהם באכזריות? לא נוכל לצייר כמה חשוך ושפל היה העולם מבלעדי האכזריות הזאת שלנו. כמו שלא נוכל לצייר כמה רע ונתעב היה לולא ההערה התאורה של אור השם ודרכיו אשר הוארנו עליו במהלכנו ההיסטורי. כלומר, אתה אומר, היינו אכזריים? אם לא היינו אכזריים, איזה אכזריות הייתה אז בעולם? הנצרות חפצה באמת למחוק את מידת השנאה הממוסכת בתוך הערג של האור האלוהי אשר לישראל. כן, ניסו. כן, כלומר, ישו אמר, אהבו את אויביכם, או הגישו את הלחי השנייה וכדומה. אבל הלא ידענו כי יותר מכל מערכה של שנאה שפכה היא דמים. והרבתה מסתמה, בגלל מחיקת השנאה. ולעוד, אלא שבקפיצתה למהר את הקץ של מחיקת השנאה אל הרשעה ונושאיה לפני זמנה, כל זמן שלא קלה עדיין המוץ, נתקע בזה את אור האמונה האלוהית מכל סדרי החיים החברתיים, כלומר ביטלה את המצוות. והעמים החוסים בצילה הוכרחו להתגדר בתכונות אליליות במערכי ליבם ובדרכי חייהם הכלליים. זאת אומרת שיש כאן, הרב בעצם מהפך את הדיסק, אומר, אתה חושב שהנצרות מדברת על אהבה, ושהיהדות מדברת על שנאה. להפך, השנאה שאנחנו מפגינים היא מתוך אהבה, והאהבה שהנצרות מפגינה מביאה לריבוי של שפיכות דמים ושנאה בעולם. כן, כלומר, זה צריך לדעת להסתכל במבט יותר כולל מאשר הנקודה הנקודתית. יש, עכשיו שמה תאמר, בסדר, אז כל מה שהיהודים עושים זה בסדר? לא. אומר הרב, אין אנו אחראים על כל המעשים שעשו גדולי האומה. לפעמים איננו מוצאים, על פי גדולי ישראל, הערות של מחאות על מעשים של רבים וגדולים מגדולי האומה. אבותיה, מלאכיה, נביאיה וכהניה. וכבר העיר הרמב״ם בפרק 70 משמונה פרקים שאין מתנאה היותר שלם שבבני אדם השלמות הגמורה בלא חיסרון. וישנם מעשים שנעשים על פי גדולי גדולים שהם ראויים לביקורת. ונפוצים מאמרים כאלה בדברי חז"ל ובספרי הראשונים גלויים לכל דורש. אבל לא בשביל המעשים הבודדים שלפעמים יעברו את המידה בשביל האידאל הכללי, כמו שאין אדם שלא יחטא מעט נגד שמירת בריאותו דווקא על ידי הפעולות עצמן המכוונות רק לזה, תרופה כללותו של האידאל המקיף של הנשמה כולה. כלומר, אז בסדר, פה ושם יש דברים שצריכים תיקון. וצריך לשים לב שישנן תכונות רבות שהשאירה תורה בשביל המטרה הכללית ללכת עם האומה לאיתה. ואנוכי תרגלתי לאפרים, ככם על זרועותיי, כביחיד, כן באומה בכללה, לפעמים לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. למשל, יש את יפת תואר. זה דבר לכאורה מזעזע, יש את יפת תואר. אבל, זה חלק מתרבות המלחמות בימי קדם, אולי גם לפעמים גם מזמננו. ולכן התורה לפעמים השאירה את האגרסיה הזאת בתוך נפש האדם, כי זה משמש כחלק מן החינוך ההדרגתי. אגב, הרב קוק בעצמו במדבר שור, אומר על אשת יפת תואר, מה זה דיברה תורה כנגד יצר הרע? אם אתה אוסר, אז האדם יעשה את העבירה. אם אתה מתיר, אז הוא לא יעשה. כן, זה הדבר ידוע. ואין התכונה הכללית מתבקשת באותם הצעדים הפרטיים של האומה וגדוליה, כי אם בכלל הגדול המקיף את הראשית ואת האחרית, את מקור ראש הגזע הלאומי, תכונת האב הראשון ותיאור האחרית של אורו של משיח, וכל מה שבינתיים הכל רצוף אל הכלל הגדול של ראש וסוף. כן. מה אתה חושב? יצר הרע רע מנעוריו. מסכן היצר הרע, הוא רע מנעוריו. מה יעשה היצר הרע? שהוא רע מנעוריו. כן, מה אתה חושב? שיש יצר הטוב אצל גויים או לא?
יש חסידי אומות
העולם. אז יש? אז למה אתה שואל? טוב, ואם תמצא לפעמים, גם במקומות הרחוקים ניצוצה אורה של אידיאליות. הנה, מצאנו אפילו אצל עובדי עבודה זרה, יש דברים חיוביים. למשל, מאיפה לומדים כיבוד אב ואם, הדכן כיבוד אב ואם? אז הגמרא לומדת את זה מאיזה גוי עובד עבודה זרה, מאשקלון. כן? שם לומדים איך לכבד. אז זאת אומרת שאתה מוצא ניצוצי אורה במקומות הרחוקים. שתוכל להמתיק על ידם את המרירות שהצביונות הזרים פועלים עלינו. אין בכך כלום, עד רבה. איננו טובה להביט על הכל מתוך הספקלריה של זכות. ואלמלא הייתה מתנחלת בנו ההשקפה העליונה שבכל, אפילו בעומק הניגוד לנו, נמצא גם כן אור וניצוץ טוב, שאנו משתדלים תמיד לקבלו בתהרו כשיודח מזוהמתו. כלומר, אנחנו לוקחים ניצוצות מהגויים, אבל קודם כל מנקים. מה? נכון, הנה, דוגמה, כן, ודאי, זה שיש זכויות אפילו לאויבים שלנו, כן, איוב היה בין הכנענים. לא היו נמצאות באוצרנו השגות כאלה אשר באגדות כמו ביקשו מלאכי השרת לומר שירה וכו'. הרי לפנינו רגשי היושר ואהבת האדם שהם זורמים את צדקתם על לב האומה אפילו ביחס אל הרודפים ובשעת כלכלתם. ולא לחינם לימדו מבני בניו של המן תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא לימדו תינוקות בירושלים, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, ויוצא מן הכלל הוא נבוכדנצר שלא השאיר שורש וענף לטובה. וגם מידה זו מיוחדת היא למלאכי השרת, ואור האלוהי עומד למעלה מתכונה זאת. כלומר, הקדוש ברוך הוא כן, בסוף, הוא למעלה ממלאכי השרת, והוא אומר שכן לומר שירה. ואם מאותו הניצוץ הטוב, שאולי יהיה אפשר למצוא למשל, בתוך גל האשפה של נפש תורקוימדה. יצא באיזה זמן או כבר יצא מי שלימד תורה ברבים, נקבלו בשתי ידיים. כן? אפילו תורקוימדה. יש אומרים שתורקוימדה היה יהודי, זה לא לגמרי ברור. יש לו כנראה שורשים יהודים. כן. צאצאים אין לו. לך תדע. אל תהיה כזה בטוח. כן. והוא הדין, בכל אותן הבריכות הטובות אשר יוכלו להירחץ מגילולי בית אביה של המיתולוגיה היוונית וכל בנותיהן, והסירות ידמיו מפי ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. אבל כל אלה אינם רק ניצוצות בין מה שאפשר להיכנס ממעל לגבול ישראל לתוך הגבול, ובין מה שיהיה יוצא מפנים אל החוץ ויפסל ביוצא. אבל הכלל כולו בינו עומד, ונצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. אז אחר כך באים כל מיני דברי עידוד ונחמה של הרב קוק, כל המעוניין יוכל לקרוא את זה שם. רבי חנניה,